כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, כ"ה בכסלו תשע"ז, א' דחנוכה תשע"ז, מסכת בבא מציע, הדף ה-90, דף צדי. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חנוכה שמח, עלינו ועל כל בית ישראל. בשנת בית אלפים, תפנון לבריאת העולם, נגמרה מלאכת המשכן במדבר, והיה מונח מפורק ומקופל, עד חפגימל באדר. אז התחילו שמונת ימי המילואים, ונחנך המשכן באלף בניסן. ומעתה הפסיד כסלב שנגמרה בו המלאכה. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא? חנוכת חשמונאי. כאמור, אותו יום חפאי בכסלב שנטל כתר חנוכת המזבח בימי החשמונאים, כבר היה מוכן לגדולה זו עוד ממות משה רבינו. וחזר ונועד לגדולה שנייה בימי חגי הנביא. אלא שזכו החשמונאים ונתגלה אורו ואישו של יום זה בימיהם. וכך אמרו חזל. אמר רבי חנינה, בחפי בכסלב נגמרה מלאכת המשכן ועשה מקופל עד אחד בניסן. היו ישראל ממלמלין על משה למור. למה לא הוקם מיד שם הדופי הרה בו? והקדוש ברוך הוא חשב לערב שמחת המשכן בחודש שנולד בו יצחק. ומעתה הפסיד כסלב שנגמרה בו המלאכה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא? חנוכת חשמונאי, כאמור בילקוט בספר מלאכים. וכשחזרו עליה גולה מבבל והתחילו בבניין בית המקדש, ובעצת המסטינים נפסקה העבודה 22 שנים, אחר כך חזרה ונתחדשה עבודת הבניין והקימו יסודותיו של היכל השם, ביום כ"ד בכסלב, בלילה שלאחריו וכ"ה בכסלב, שמחו בשמחת היסוד. וכן הנביא אומר, שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי וחודש כסלב, למן היום אשר יוסד היכל השם, שימו לבבכם, כך הנביא חגי בפרק ב'. עוד רמז יש כאן, שימו לבבכם מן היום הזה ומעלה, כלומר אל תחוגו אותו היום, אלא למעלה, כבוא איתו. אל תחוגו אותו ביום זה שהוא כ"ד בכסלב, אלא למעלה, למחרת, מיום כ"ה והלאה. וסימנך, לבבכם. והמילה חנוכה, גימטריה אחת לשניהם, 94. מה טוב ומה נעים. לפתוח את א' דחנוכה תשע"ז, היום הראשון לציון הניצחון של אוהבי תורתך, עם תלמוד תורה שהוא כנגד כולם. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא הפרק של השינון והחזרה אשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת וישב. שאלנו בסיום השיעור 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, על דפים פ"ח ופ"ט של מסכת בבא מציע. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, ממתי הפירות מתחייבים במעשר מן התורה ומניין? התשובה לרבי ינאי, שאין חייבים במעשר עד שיכנסו הפירות לבית דרך הפתח, שנאמר ביארתי הקודש מן הבית, ולרבי יוחנן משנכנסו לחצר שנאמר ויאכלו בשעריך וסבאו. ולאופן אחד בגמרא נאמרו דברי רבי ינאי דווקא בזיתים וענבים. שאלה שנייה, על שום מה חרבו חנויות של בית הינו קודם שחרבה ירושלים? התשובה על שהעמידו דבריהם על דברי תורה, והיו אומרים עשר תעשר ואכלת, האוכל חייב במעשר ולא המוכר, תבועת זרחה ולא הלוקח. שאלה שלישית, למסקנה, מה לומדים מכי נפשך? התשובה שכמו שענבים של נפשך אינך חייב, אם נמנעת מלאוכלם, כך אם מנעת מהפועל לאכול מענביך, אתה פטור. שאלה רביעית, ואיזו גמר מלאכתן מלאכת הכנסתן? מה הביור באה ואמינה ומה הביור במסקנת הגמרא? התשובה כפי שרשי מסביר באה והימין הגמרא הבינה שהכנסה היא מלשון כינוס, דהיינו צבירת הפירות וספתם להרימה גדולה. במסקנה אומרת הגמרא שהכנסה זו אינה מלשון כינוס אלא מלשון כניסה. שאלה חמישית, מניין שפועל מותר לו לאכול בתלוש? התשובה מכך שפעמיים אמרה התורה כמה, וכיוון שאינו עניין למחובר תנאו לעניין לתלוש. רבי עמי אמר, מהפסוק יתבוא בקרם ריחה, משמע שמדובר אף כשסחרו לשאת ענבים על כתיפו. רבינה אמר שהמילה שור נכתבה להקיש חוסם לנחסם, וכשם שהנחסם אוכל בתלוש, הוא הדין לחוסם. שאלה שישית, מה הפירוש שאדם אתה מצווה להחיותו? התשובה מצווה לפרנס את עניי ישראל. שאלה שביעית, מדוע אין ממעטים אכילת פועל המנקש בצלים מהפסוק ואל כלייך לא תיתן? התשובה, שכן לא היינו יודעים לאסור אכילה כאשר עוקר בצלים דקים מבין העבים, כדי להרחיב להם מקום ומניחם בכליו של בעל הבית. שאלה שמינית, באיזה אופן פועל המפריד תמרים וטענים שנדבקו יכול לאכול מהם? התשובה, בטענים ותמרים רעים שאינם מבשילים באילן. שאלה תשיעית, מניין שבשבע שנים שכבשו ישראל את הארץ ובשבע שנים שחילקוה נתחייבו בחלה ולא במעשר? התשובה, כי לגבי חלה נאמר בבואכם אל הארץ, מי שנכנסו לארץ מיד נתחייבו בחלה, אבל במעשר לא נתחייבו אלא לאחר ירושה וישיבה, שנאמר עשר תעשר במקום אשר יבחר. והשאלה האחרונה, באיזה אופן התירה התורה לגרום לאכילת הרבה פירות? התשובה, שעושה את המעשה בגופו, וכגון שרשאים הפועלים לאכול פת בציר של דגים קודם העבודה, כדי להרבות את האבונם. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה על דפים פי ח' ופי ט', שלמדנו בשיעורנו הקודם בערב שבת קודש פרשת וישב, וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. א' דחנוכה תפשין עין זין, יום ראשון בשבוע חפאי בכסלב תפשין עין זין, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על הודף צדי, הדף התשעים של מסכת בב המציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף פי ט' עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד, מן המילים יבא אלו, פועל, מהו שיהבהב באור ויוכל. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה בחג האורים, ונצליח. יבא אלו יסתפקו בני הישיבה. שנינו בברית הלל בדף פז עמוד ב', דרשה מהפסוק בספר דברים פרק חף ג' פסוק חפי, ואכלת הענבים, שלא יאכל הפועל ענבים ודבר אחר, כלומר שלא יתבלם הפועל את הענבים במלח, כדי למתקם ולאכול מהם הרבה, אלא יאכלם את הענבים לבדם כמות שהם. הסתפקו בני הישיבה, פועל הקוצר תבועה ורשאי לאכול ממנה, מהו שיהבהב באור ויאכל? האם מותר לו לשרוף מעט את גרעיני התבועה באש כדי שיתמתק טעמם ולאוכלם כך, או לא? צדדי הספק הם. מי יהווה כענבים ודבר אחר? האם נחשב מעשה זה כאכילת ענבים ודבר אחר שאסרה התורה כדי שלא יאכל מהם הרבה, או לא? כיוון שאינו מוסיף דבר אחר אלא מהבהב את התבועה עצמה, מותר לאוכלה בצורה הזו. כך מפרש רשי את ספק הגמרא. תוספות בדיבור המתחיל, פועל, מהו שיהבהב, מסבירים בשם רבינו תם, שבפירות הראויים לאכילה כמות שהם היה פשוט לגמרא שרשאי הפועל לעשות מעשה הממתקם יותר. הספק היה רק בדברים שראויים לאכילה רק בדוחק, האם רשאי הפועל להכשירם לאכילה. מביאה הגמרא תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בתוספתא, רשאי בעל הבית להשקות את הפועלים יין כדי שלא יאכלו ענבים הרבה. וכן רשאים הפועלים לטבל את פיתם בציר, ברוטב, כדי שיאכלו ענבים הרבה. הנה מוכח שרשאים הפועלים לעשות מעשה הגורם להם לאכול הרבה. ממילא הוא הדין שרשאים להבהב את התבועה באש. דוחה הגמרא בדף פיתת עמוד ב' ואומרת, להכשור אגב רלוקה מבעלן. לעשות מעשה בגוף האדם שיגרום לו לאכול הרבה וכגון לטבול את הפת בציר, לא הסתפקנו כלל בדבר, ובוודאי שהוא מותר כמבואר בתוספתא. כי גם יבא ילן להכשור אפירה. הספק היה רק אם מותר לעשות מעשה באוכל שנוטלים הפועלים מהבעלים כגון להבבו באש. מהי? מה הדין בזה? מביאה הגמרא ראיה תשמע בו שמע ראיה שנינו בברייתא, פועלין העושין מלאכה בכרם, אוכלין ענבים בראשי אומנויות שלהם. כלומר, רשאים להמתין מלאכול עד שיגיעו לראש שורת הכרם המכונה אומן, ששם השמש מכה לענבים ומתוקים ביותר. גם שמתוך כך יאכלו הרבה ענבים, ובלבד שלא יעבבו באור. הנה מוכח שאסור להם לעשות מעשה בגוף הפירות. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת, אתם שם בברייתא אוסרת לעבב את הענבים באש? אין הטעם משום שבכך הפועל ממתקם ויוכל מהם הרבה, אלא משום ביטול מלאכה שבשעה שהוא מהבהב את הענבים, אינו עוסק במלאכת הבעלים. כי כמבעלן מה שהסתפקנו אם מותר לו להבבם, היינו איך דאיקה אשתו ובניו, באופן שאשתו ובניו שאינם סחורים לבעל הבית, נמצאים בקרם ומהבבים עבורו את התבועה, ואז הוא אינו בטל ממלאכתו. מצד שני, מחמת היבוב, הוא יאכל הרבה. מהי, מה הדין בזה? מנסה הגמרא להביא עוד ראיה. תשמע שנינו בברית הפועל העושה מלאכה אצל בעל הבית, לא יהבב באור ויוכל, ולא יחמור באדמה ויוכל, לא יתמין באדמה כדי לחמם את הפירות ויוכל, ולא יפריך, לא יבקע את הפירות על גבי הסלע, כדי שיתמתקו ויוכל. כמבואה במסכת מעשרות שהיו פוצעים את הזיתים כדי שתיצא המרירות שלהם, ויתמתקו. אבל אומרת הברייתא, מפריך על יד על יד, מפריך בידיו, ואוכל. ומכך שאסור לו לבקע את הפירות על גבי הסלע מוכח, שאינו רשאי לעשות מעשה בגוף הפירות כדי למתקם. דוחה הגמרא ואומרת, אתם שם גם כן אתם שאסרו לעשות כן. זה משום ביטול מלאכה ולא משום שאסור לו למתקם בידיים. וכשמבקעם ביד, אינו מתבטל ממלאכתו. אבל כשהולך למקום הסלע ומתכופף אליו, יש בזה משום ביטול מלאכה. לפירוש הרבינו תם שהבאנו לאל שהספק הוא בפירות שאינם ראויים לאכילה אלא על ידי הדוחק, כוונת הגמרא לדחות את הראיה כאן ולומר שכאן מדובר בפירות הראויים לאכילה כמות שהם ולכן מותר גם למתקם. והאיסור לבקעם על גבי סלע הוא רק משום ביטול מלאכת בעל הבית. מוכיחה הגמרא ואומרת, אך אינם היא מסתבר, כך גם מסתבר לומר על פי המשך הברייתא, שהטעם הוא משום ביטול מלאכת בעל הבית. איסל כדאי תחים תעלה בדעתך לומר שהאיסור משום מתוקי פירה, שהוא ממתק בכך את הפירות, סלע בביקוע על ידי סלע את הפירות, מהי מתוק פירייקה? איזה מתוק פירות נעשה בכך? דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, שגם בביקוע על גבי סלע אי אפשר דלא ממתיק פורטה. לא ייתכן שלא יתמתקו הפירות מעט, ואין זו ראיה להכריח שטעם הברייתא הוא משום ביטול מלאכה. נסה הגמרא להביא ראיה ממקום אחר, תשמע שנינו בברייתא פועלין שהיו עודרים, כותפים בתאנים. אילו בספר הערוך הוא גרס, אורים בתאנים. א' ו' ר' י' מ', סופית, זו לשון כתיפת תאנים. כי כותבת המשנה במסכת שביעית, כמלוא אורה וסלוב, הברטנורא מפרש שם שאורה הכוונה לוקט תאנים. אם כן פועלים שהיו עודרים או אורים בתאנים, כותפים את התאנים, וכן פועלים שהיו גודרים בתמרים, ובוצרים בענבים ומוסקים בזיתים, כל אלו הם מלאכות ליקוט של הפירות מהעיצים. הרי אלו אוכלים ופטורים מהמעשר, ונחילת הפירות נחשבת כשכר שבעל הבית נותן להם תמורת מלאכתם, וממילא יהיה דינם כמו קונים את הפירות החייבים במעשר. זאת כיוון שהתורה זיקתה להם את האכילה הזו, ולא בעל הבית. אבל בפיתם, לאכול יחד עם הפת לא יאכלו את הפירות, כיוון שמתוך כך אוכלים הרבה. אלא אם כן, נטלו רשות מבעל הבית לאכול את הפירות יחד עם הפת. וכן לא יספוט, לא יטבול את הפירות במלח ויוכל. מבינה עכשיו הגמרא שהטעמו כיוון שמתוך כך יאכל הרבה, הנה מוכח. שאין הפועל רשאי לעשות מעשה בפירות עצמם כדי למתקם. דוחה הגמרא ואומרת מלח, הוספת מלח על הפירות, אף אם הוא מפזר את המלח על גבי הפירות, ודאי כענבים ודבר אחר דמי. ודאי לענבים ודבר אחר, דומה הדבר. ואף שאינו אוכל את המלח כדבר בפני עצמו עם הענבים, אלא מפזרו על גבי הענבים מכל מקום, הרי זה כענבים. ודבר אחר, ובוודאי אסור הדבר כפי ששנינו בברייתא, לאל בדף פז עמוד ב'. הספק הוא במקום שמהבהב את התבועה עצמה, שמותרת לו באכילה התבועה, והוא לא מוסיף על התבועה הזו דברים אחרים. הגמרא מבררת את האמור בסוף הברייתא האחרונה, ולא יספוט במלח. מקשה הגמרא שנינו בברייתא ולא יספוט במלח ויוכל, ורמינו אני אשאל אותך, סתירה על הדין הזה מברייתא אחרת, שנינו בברייתא האחרת, הסוחרת הפועל לעדר, לחפור ולקשקש, לחסות באדמה את שורשי העצים, תחת עצי הזיתים, הרי זה לא יוכל מהזיתים שבעץ, כיוון שאין עבודתו נחשבת כגמר מלאכה. אבל אם שכרו לבצור, לקטוף את הענבים מהעצים, או אם שכרו למסוק, לקטוף את הזיתים מהעצים, או ששכרו ללקט שער פירות שנשרו תחת העץ, הרי זה אוכל כיוון שהוא עוסק בגמר מלאכה ופטור מהמעשר, כיוון שאין זה שכר מבעל הבית המחשיבו כלוקח, אלא שהתורה זיקתה להן לפועלים זכות לאכול מהפירות הללו. ממשיכה הברייתא, אם קצץ, אם פסק עם בעל הבית שיוכל מהפירות, הרי זה כאין מקח, ולכן רק אחת ואחת יוכל, כלומר, אם הוא כותף פרי אחד בכל פעם, רשאי לאוכלו ללא מעשר, כיוון שאין חשיבות לפרי אחד ואינו נחשב כקביעות, להתחייב במעשר. אבל אם הוא כותף מהפירות 2-2, לא יוכל ללא מעשר. אבל רשאי לעשר את הפירות שנטל מבעל הבית ולאוכלם, כפי שמוסיף הרמב"ן. למה 2-2 לא יאכל ללא מעשר? כיוון שבשני פירות יש חשיבות, ומאחר שדינו כלוקח, הוא חייב במעשר מדי רבנן. מסיים את הברייתא וסופט במלח ויוכל. תובל את הפירות במלח ויוכל. מבררת הגמרא את סיום הברייתא. אהיה, על מה נאמר הדין הזה שסופט במלח ואוכל? אילה אם האם נאמר שהדין הזה נאמר הסיפה, שאם קצץ עם בעל הבית לאכול מפירותיו, רשאי גם לטובלם במלח ולאכול, אם כן קשה, כיוון דקצץ, פשוט הדבר דקול איכי דבאי לאכול בכל אופן שירצה הוא, רשאי לאכול, שהרי הוא אוכל מדעת בעל הבית. אל עליו, האם אין הכרח לומר שהדין הזה נאמר הרישה? הרישה של הברייתא שגם אם לא קצץ עם בעל הבית, ולא סיכם איתו שהוא יאכל מן הפירות, אלא הוא אוכל מדין התורה, רשאי לטבול את הפירות במלח ולאכול, וזו סתירה למבואר בברייתא הקודמת, שאין הפועל רשאי לטבול את הפירות במלח ולאכול. תרץ את הגמרא אמר אביי, לעולם האמור בברייתא האחרונה שרשאי לספות במלח, נאמר על הסיפה שקצץ כך עם בעל הבית, שהוא סיכם עם בעל הבית שיוכל לאכול מן הפירות, ולא קשה, אין סתירה בין הברייתות, כיוון שאין הנידון של טבילה במלח בכדי שלא יאכל הרבה משל בעל הבית, אלא משום חיובי מעשר. כאן בברייתא הראשונה אוסרת לטבול במלח מדובר בארץ ישראל, וכאן בברייתא השנייה המתירה זאת מדובר בחוץ על הארץ. והאביי מבאר את דבריו. כשאוכל בארץ, בארץ ישראל, אסור לו לטבול במלח כיוון שחיוב מעשר בה הוא מדאורייתא, וקבעה ספיתה, הטבילה במלח, מחשיבה את האכילה כגמר מלאכה, כיוון שהוא אוכלה מיד ומוכח ממעשיו שאין עוד גמר מלאכה שעתיד לעשות בפירות הללו, וחייב במעשר. ואילו בחוץ על הארץ שחיוב המעשר הוא רק מדרבנן, לא קבע הספיטה. אין הטבילה במלח מחשיבה את האכילה כאכילה קבועה, החייבת במעשר, ולכן חייב לטבול במלח ולאכול ללא מעשר. מקשה רבה, אמר רבה, מי כמיד וכי יש אופנים דבארץ קבעה ספיטה מדאורייתא וחייבים הפירות במעשר, ובחוצה לארץ לא קבעה ספיטה ומותר לכתחילה לאוכלם ללא מעשר? והרי תקנת חכמים בכל מקום הוא כאין דין התורה, וכיוון שבמקום החייב במעשר מן התורה חייבים במעשר, גם במקום שחייבו חכמים לעשר, צריך להיות חיוב דה רבנן. מדוע אמרה ברייתא שרשאי לאכול לכתחילה ללא מעשר? אלא אמר רבה, מיישב רבה את הסתירה בברייתות באופן אחר, בין בארץ ובין בחוץ על הארץ, חדה לא קבעה ספיטה, תרתי קבעה ספיטה. אכילת פרי אחד אין ההטבלה במלח מחשיבה את האכילה כקבועה חייבת במעשר, ובין בארץ ובין בחוץ על הארץ, הדברים אמורים, ותרתי באכילת שני פירות, קבעה ספיטה, הטבלה במלח מחשיבה את האכילה כקבועה חייבת במעשר מן התורה ומדרבנן. ואם קצץ הפועל עם בעל הבית שיוכל פירות, בין שפת במלח ובין לא שפת במלח, אחת אחת אוכל, כיוון שאין זו אכילה קבועה, ולכן אמרה הברייתא השנייה שיכול לטובלם במלח, ושתיים שתיים לא יאכל, כיוון שהוא נחשב כלוקח, ואף ללא הטבלה במלח הוא חייב במעשר מדרבנן. ואם לא קצץ הפועל עם בעל הבית וגם לא שפת במלח, אוכל אפילו שתיים שתיים, כיוון שאינו נחשב כלוקח וגם אין אכילתו נחשבת כקבועה שהרי אינו טובל במלח. אבל אם שפת במלח, אף שלא קצץ עם בעל הבית, מכל מקום רק אחת אחת אוכל, שאין בזה קביעות, ואילו שתיים שתיים לא יאכל, ואף על גב, דנטל רשות מבעל הבית. כלומר, אין הטעם משום שאם יאכל הרבה יפסיד את בעל הבית, אלא משום דאית בלעו למעשר. נעשו הפירות טבל להתחייב במעשר, וקבעה ספיטה, הטבלה במלח, של שני פירות מחשיבה את האכילה כקבועה מחייבת במעשר, ולכן אמרה הברייתא הראשונה ולא יספות במלח. שואלים התוספות בדיבור המתחיל פועל בדף פיתת עמוד א' לכאורה, יכלה הגמרא לפשוט מכאן את הספק האם מותר לפועל להבהב באור את התבואה, שהרי מבואר בדברי רבא כאן שמצד דיני הפועל ובעל הבית מותר לספות במלח ורק משום חיוב מעשר אסור לו לעשות כן. ואם כן, אם מותר לספות במלח שהוא נחשב קצת כדבר אחר, כל שכן שמותר להבהב את התבואה באש. תרצים התוספות שמדובר בברייתא, באופן שבעל הבית נתן רשות לפועל לספות במלח, ואין מכאן ראיה שגם ללא רשות רשאי הפועל להבהב באש. מבררת עכשיו הגמרא ותרתי דקבע ספיטה מנהלן, דין זה שאכילת שני פירות תבולים במלח מחשיבה את האכילה כקבועה ומחייבת במעשר. מנין לנו? כלומר, מניין שלא די באכילת פרי אחד, אמר רב מתנה, מבאר רב מתנה, דאמר קרא בספר מיכה, פרק ד' פסוק י' ב', והמה לא ידעו מחשבות השם ולא הבינו עצתו, כי קיבצם כעמיר גורנה. הפסוק הזה עוסק במלחמת גוג ומגוג שתהיה לעתיד לבוא. הוא אומר הנביא שהאומות שהתקפצו על ירושלים לא יבינו שמה שנאספו על ירושלים אינו לתועלתם. להילחם בה וליטול את שללה, אלא כוונת השם היא לקפצם יחד כדי להורגם, כשם שמקפצים את התבואה לגורן כדי לדוש אותה. והפסוק הזה מוכח שאין גורן ללא קיבוץ ואיסוף כמה דברים, והיינו לפחות שני פירות. אומרים התוספות שזו לא דרשה ממש, אלא אסמכתא בלבד. לאל בדף פי חטא עמוד ב' דנה הגמרא בלב של לא תחסום שור בדישו, האמור בספר דברים פרק חפי פסוק ד', ואגב שהזכירה הגמרא שפועל אינו אוכל בדבר שנגמרה מלאכתו למעשר, מבררת עכשיו הגמרא אם האיסור לחסום שור נאמר גם כאשר השור דש בדבר שנגמרה מלאכתו, וכן כשהוא דש בתבואה של תרומה או מעשר. אומרת הגמרא בשורה האחרונה של דף פי ט', תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, פרות המרקסות בתבואה דורכות על שעורים מיובשות כדי להסיר את קליפתן, ובשעת הדישה מתחייבת התבואה במעשר. ורשי כותב שזה הדבר הנקרא חושלה. רשי מוסיף שמשום שהתחייבה התבואה במעשרות, לכן אינו עובר בלא תחסום. אבל המאירי כותב שרק בפועל נאמר שאינו אוכל בפירות שנגמרו מלאכתם למעשר, אבל בהמה כן אוכלת, ולכן הוא מפרש המאירי שמלאכה זו לקלף שעורים מיובשים אינה נחשבת לדישה, וכל האיסור שלא תחסום נאמר דווקא בדישו. מוסיף המאירי שיש חולקים על הפירוש הזה וסוברים שהאיסור לחסום לא נאמר דווקא בדישה, אלא אפילו בשאר מלאכות. ואם כן, אף שקילוף השעורים המיובשות אינו נחשב דישה, אבל על כל פנים נחשב שעסוקה במלאכה. אם כן, נאמר בברייתא, פרות המרקסות בתבואה דורכות על השעורים המיובשות כדי להסיר את קליפתן, וכן פרות הדשות בתבואה של תרומה ומעשר, מותר לחוסמן מלאכול, ואינו עובר בכך משום איסור בל תחסום. כיוון שמה שאמרה התורה לא תחסום שור בדישו, היינו בתבואה רגילה שאינה תרומה ומעשר, שהרי בדרך כלל מפרישים את התרומה והמעשר, רק לאחר שדשים אותה וממרחים אותה, אז חלה להחיוב תרומה ומעשר. ולמרות שיש אפשרות להפריש תרומה ומעשר קודם שהתחייבה, כותב רשי שסתם תרומה ומעשר מפרישים לאחר הדישה, שנאמר לגבי תרומה כדגן מן הגורן, והגורן הוא מקום דישת התבואה. ולא אסרה התורה לחסום באופן שאינו מצוי שיפריש תרומה ומעשר קודם שחל חיובו. ואילו תוספות מפרשים בדיבור המתחיל והדשות טעם אחר, שדווקא בתרומה ומעשר אין איסור לחסום משום שהפירות קדושים ואסורים לאכילת בהמה, ואפילו לבהמת כהן מותר רק דברים שמאכל בהמה, אבל מאכל אדם אסור מפני שמפסידו, ולכן רשאי לחוסמה. וכן באופן שהפרות מרקסות בתבואה שכבר התחייבה התבואה בתרומה ומעשר, אין איסור בחסימתן, כמבואר לאל בדף פיתת עמוד א', שלאחר שנגמרה מלאכתן להתחייב במעשר, אין איסור לחסום. אבל מפני מרית העין, אומרת הברייתא, כדי שלא יחשדו בו שעובר על איסור לא תחסום, מביא פירות חולין בשיעור בול מאותו אמין, מלוא אגרוף מאותו אמין שידשה בו, ותוללה מניחולה בתוך טרסקלין שבפי הסק עושה לה תלוי בצברה, והיא אוכלת ממנו. ולמרות שכדי שלא יעבור בלא תחסום שור בדישו, צריך לתלות לשיעור אכילתה, שזה 4 קבין לפרה ו3 קבין לחמור, כפי שנלמד לכמן בדף צדי א' עמוד א', אבל כאן, שבאמת אינו חייב בכך ותוללה רק משום מרית עין, די בשיעור הזה בכדי שיעורו שמאכילה ואינו עובר באיסור חסימה. כך מסביר הריטב"א. ממשיכה הברייתא ואומרת רבי שמעון בן יוחאי אומר אף שאינו יכול להביא למין אחר, אבל מביא קרשינים קוסמת ותוללה מפני שהקרשינים יפות לה מן הכל, בריאות וטובות לה יותר משאר המינים. יש מחלוקת בראשונים האם רבי שמעון בר יוחאי חולק על תנא קמא או מפרש את דבריו. עכשיו מקשה הגמרא סתירה בין הברייתא הזו לברייתא אחרת. ורמיני, אני אשאל אותך סתירה, שנינו בברייתא אחרת, פרות המרקסות בתבואה, פרות שדורכות על שעורים מיובשות כדי להסיר את קליפתן, ובשעת הדישה מתחייבת התבואה במעשר, אומרת הברייתא רשאי לחוסמן ואינו עובר משום בל תחסום, ופרות הדשות בתרומה ובמעשר, אם חסם אותם עובר משום בל תחסום, ונוכרי הדש בפרתו של ישראל, אף אם חסמה בהסכמת בעליה ישראל, הבעלים אינו עובר משום בל תחסום, וישראל הדש בפרתו של נוכרי וחוסם אותה, עובר משום בל תחסום. עכשיו מבארת הגמרא את הסתירה בין הברייתות. קשיא תרומה תרומה, קשיא מעשר המעשר. בברייתא הראשונה מבואר שבין בתרומה ובין במעשר אין איסור לא תחסום. ואילו בברייתא הזו מבואר שבשניהם יש איסור. מיישבת הגמרא חלק מהקושייה ואומרת, בשלם המובן הדבר שתרומה תרומה לא קשיא, אין סתירה בעניין תרומה. כיוון שניתן לחלק ולומר, כאן בברייתא הראשונה מדובר בתרומה ממש. ולכן אין איסור לא תחסום. כטעם שהתבהר לאל, ואילו כאן בברייתא השנייה מדובר בגידולי תרומה, שזרה את התרומה וצמחה, ותבואה זו נחשבת גידולי תרומה. כיוון שמן התורה אין הגידולים נחשבים תרומה, לכן יש בהם איסור של לא תחסום. והטעם שמן התורה פוקעת הקדושה מגדולי תרומה, זה משום שכאשר נזרעה התרומה, התקלה גוף הזרע באדמה ובטל איסורו. ומה שגדל זה דבר חדש, שאין בו איסור תרומה. מסיימת הגמרא אלא מעשר המעשר עדיין קשה, יש סתירה בין הברייתות בדין המעשר. מנסה הגמרא לתרץ גם את חלקה השני של הקושייה ומיד דוחה זאת. וכי תאימה אם תרצה לומר שמעשר המעשר נמי לא קשיה. אין סתירה גם בעניין מעשר ותחלק ותאמר. כאן בברייתא הראשונה מדובר במעשר ממש, ולכן אין איסור לא תחסום, וכאן בברייתא השנייה מדובר בגידולי מעשר, ובהם יש איסור לא תחסום. אין לחלק כך, משום שבישלם הגידולי תרומה, הרי דינה מדרבנן כתרומה, והוא צריכה הברייתא לחדש, שמכל מקום יש בהם איסור לא תחסום. אלא גידולי מעשר, הרי חולין גמורים נינו, הרי הם חולין גמורים אפילו מדרבנן. דתנן, כפי ששנינו במשנה במסכת תרומות פרק ת' משנה ד', גידולי תבל, פירות שאינן מאוסרים, וגידולי מעשר שני, הרי הם חולין. והטעם שגידולי תבל הם חולין, כיוון שרובו של התבל הוא חולין, ולכן אם זה ראו את התבל וצמח, הרי דין הגידולים ככל תבועה שלא חל עליה חיוב הפרשת תרומות ומעשרות, קודם שהיה מרוח. ולא אומרים שכיוון שכבר חל עליה חיוב הפרשה קודם שנזרעה, גם הגידולים יהיו חייבים במעשר מיד. לא אומרים זאת. ואם כן פשוט, שיש בהם איסור לא תחסום, כמו בכל תבועת חולין, ולא הייתה הברייתא צריכה לחדש זאת, אלא אומרת הגמרא לא קשיא. מיישבת הגמרא את הסתירה בין הברייתות לעניין מעשר, ואומרת, הברייתא השנייה אומרת שבמעשר אסור לחסום את השור בדישו. הברייתא הזו עוסקת בפרה הדש התבועה של מעשר ראשון. וכיוון שמעשר ראשון מותר לזרים, הרי הוא מכונה דישו של הבעלים ואסרה התורה לחסום בו. הברייתא הראשונה מתירה לחסום במעשר, עוסקת במעשר שני חוץ לירושלים, שכיוון שהוא אסור באכילה מן התורה, אינו קרוי דישו של הבעלים, ומותר לחסום. והיא באה איתם המיישבת הגמרא את הסתירה באופן נוסף, אם תרצה אתרץ לך באופן אחר, הווה במעשר שני. שתי הברייתות עוסקות במעשר שני, ולא קשיא, אין סתירה ביניהם. הרבי מאיר, הרב יהודה. רבי מאיר ורב יהודה נחלקו במשנה במסכת קידושין בדף נ"ב עמוד ב', לגבי אדם שקידש אישה במעשר שני. רבי מאיר אמר אינה מקודשת, ורבי יהודה אמר מקודשת. ומבארת הגמרא, הברייתא הראשונה סוברת שמותר לחסום בתבועת מעשר, סוברת כרבי מאיר דאמר, מעשר שני ממון גבוה הוא, הוא של השם, ואין זה בכלל דישו אמור בתורה לגבי איסור חסימה. הברייתא הסוברת שאסור לחסום בדישת מעשר, היא סוברת כרבי יהודה, דאמר מעשר שני ממון אדיוט הוא, ולכן הוא בכלל דישו שאסרה התורה לחסום בו. ויירת הגמרא את עיקר האופן המבואר בברייתא, כיצד ייתכן מעשר קודם דישה. איך ידמי, איך ייתכן שיהיה מעשר קודם דישה? הרי חיוב מעשר הוא רק בגמר מלאכה. ויירת הגמרא כיון שיקדימו בשיבולין. יקדים להפריש תרומה ומעשר בעודם שיבולים קודם שחל עליו חיוב, ובאופן כזה חלה הפרשתו. שואלת הגמרא ולרבי יהודה הסובר שמעשר שני ממון אדיוטו, ולכן מותר להאכילה את הבהמה ועובר בלא תחסום, והבא יחומה, הרי יש צורך להכניס את המעשר שני לחומת ירושלים כדי להתירו באכילה, כנאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק י"ז, לא תוכל לאכול בשעריך. אם כן, איך לב של לא תחסום שור בדישו דוחה את האיסור הזה? תרץ את הגמרא כגון שדש לפנים מחומת בית פגי. הברייתא עוסקת באופן שהשור דש את התבואה של מעשר שני בתוך חומות ירושלים, במקום שנקרא בית פגי, והוא חלק שהוסיפו על ירושלים. כמו שמבואר במסכת שבועות דף י"ד עמוד א', שמוסיפים על העיר ועל העזרה על ידי מלך ונביא ואורים ותומים וסנהדרין, של 71 ובשתי קורבנות תודה ובשיר. ויהיה הגמרא תירוץ שלישי ליישב את הסתירה בין הברייתות, היא באה את אמא אם תרצה אומר לך לא קשיא. אין סתירה בין הברייתות. כאן בברייתא הראשונה המתירה לחסום מדובר במעשר ודאי, ולכן אינו עובר בלא תחסום. כאן בברייתא השנייה אוסרת לחסום מדובר במעשר דמאי, פירות עם הארץ שחיובם במעשר הוא רק מדי רבנן. פירות עם הארץ קרויים דמאי מלשון דמאי. מה זה? פירות אילו מאוסרים הם או לא? זה הספק שלנו. ועל אף שלא תחסום, דוחה איסור אכילת מעשר דה רבנן. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, עכשיו שבאת לתירוץ הזה, תרומה התרומה נמי לא קשיא. אפשר בדרך זו ליישב גם סתירת הברייתות בעניין תרומה ולומר, כאן, בברייתא הראשונה המתירה לחסום שור הדש בתבועת תרומה מדובר בתרומת ודאי, ולכן אינו עובר בלא תחסום. כאן, בברייתא השנייה האוסרת לחסום, מדובר בתרומת דמאי, ולכן עובר ולא תחסום שור בדישו. שואלת הגמרא בישלמה מעשר דמאי איקה. לגבי מעשר מובן היישוב הזה, התירוץ הזה, משום ששייך מעשר דמאי. אלא תרומת דמי מאיקה, וכי בתרומה שייך דמי? והתניה הרי שנינו בברייתא, שמופיע במסכת סוטה דף ממחת עמוד א' ובמסכת יום עדף תת עמוד א', אף הוא, יוחנן כהן גדול, ביטל את הוידוי, תיקן שלא יאמרו וידוי מעשרות. ונזכיר שביום טוב אחרון של פסח בשנה הרביעית והשביעית לשמיטה, לאחר שהפרישו את כל המעשרות כדין, היו מתוודים במנחה ואומרים את הנוסח המפורש בתורה בפרשת וידוי מעשרות, שבספר דברים פרק חבב, ובתוך הדברים הוא אומר שנתן מעשר ראשון ללוי. ומאחר שעזרא כנס את הלווים וציווה לתת את המעשר ראשון לכהנים, נמצא שאם הוא אומר את הנוסח הזה, הרי הוא אומר דבר שקר. ולכן ביטלו יוחנן כהן גדול. אם כן, יוחנן כהן גדול ביטל את הוידוי וגזר על הדמי, שהקונה פירות מעם הארץ עליו לחשוש שמה לא הופרשו המעשרות וצריך להפריש. והטעם שגזר היה, לפי ששלח בכל גבול ישראל לבדוק כיצד מפרישים תרומות ומעשרות, הוא ראה שלא היו עמי הארץ מפרישים אלא תרומה גדולה בלבד. והטעם שהפרישו רק תרומה גדולה, משום שהאוכל פירות שלא הופרישו מהם תרומה גדולה חייב מיטה, ולכן חששו עמי הארץ והפרישו. ולמרות שאם לא הפרישו תרומת מעשר יש גם חיוב מיטה, כותב רש"י במסכת בכורות דף י"א עמוד ב' שעמי הארץ הורו היתר לעצמם, באומרם שהתורה הזהירה את הלוי לתת את התרומת מעשר ולא אותם. ואילו המפרש במסכת נדרים כותב שלא הפרישו עמי הארץ תרומת מעשר משום שאין חיובה מפורש בתורה אלא נלמד רק מהקש, ולהקש הם אינם שומעים. אם כן, אחרי שיוחנן כהן גדול שלח בכל גבול ישראל וראה שלא היו עמי הארץ מהפרישים אלא תרומה גדולה בלבד, לכן גזר שהקונה מהם צריך להפריש מספק את שאר המעשרות. אם כן, אי אפשר לבאר את הברייתא בתרומת דמי, שהרי לא גזרו חכמים להפריש תרומה מפירות דמי. מכוח הקושייה הזו מתרצת הגמרא באופן אחר את הסתירה בברייתות לעניין לא תחסום בתבועת תרומה, אלא לא קשיא. אין הברייתות קשות וסותרות זו את זו, כיוון שלא מדובר בהם בתרומה גדולה, אלא בתרומת מעשר. תרומת מעשר זה התרומה המופרשת מתוך המעשר ראשון שקיבל הלוי, ועליו החובה להפריש עשירית מתוך זה, ולתנו לכהן, ודינו כתרומה. אם כן, אם אנחנו מדברים פה בתרומת מעשר, כאן בברייתא הראשונה מתירה לחסום מדובר בתרומת מעשר ודאי, ולכן מותר לחסום את השור הדשבה. כאן בברייתא השנייה אוסרת לחסום את השור בדישו, מדובר בתרומת מעשר דמי. לגבי תרומת מעשר שייך דמי משום שעמי הארץ לא היום מפרישים אותה. איסור לא תחסום דאורייתא דוחה את האיסור של תרומת מעשר מדרבנן. אם כן, לסיכום, הגמרא הקשתה בין הברייתות סתירה, האם יש איסור לחסום בתרומה ובמעשר? היא תרצה בכמה אופנים. לגבי תרומה, תירוץ ראשון כאן בתרומה, כאן בגידולי תרומה. תירוץ שני, מדובר בתרומת מעשר, וכאן בוודאי, כאן בדמי. לגבי הסתירה לעניין מעשר, תירוץ ראשון כאן במעשר ראשון, כאן במעשר שני. תירוץ שני, מדובר במעשר שני, כאן לרבי מאיר וכאן לרבי יהודה, אם זה ממון אדיוט או ממון גבוה. התירוץ השלישי, כאן במעשר ודאי, כאן במעשר דמי. מביאה הגמרא ספק לגבי הדין של חסימת שור, ורב ששת פושט את הספק מדברי רבי שמעון בר יוחאי שהובאו בברייתא ליל. באו מיני שאלו בני הישיבה את הספק שלהם מרב ששת, באמה שיש לה חולי מעיים, ומחמת החולי הייתה אוכלת ומטרזת, מוציאה רעי צלול כמיים, ואכילת החיטים מזיקה לה. מהו? האם באופן זה רשאי לחוסמה או לא? ואירת הגמרא את צדדי הספק, האם החיוב לתת לבהמה לאכול ממה שעובדת בו זה משום דמעלי לה הוא, שהאכילה טובה ובריאה ומועילה עבורה, והלא מעלי לה, ואין כאן האכילה טובה אלא מזיקה לה, ולכן יהיה מותר לחוסמה. עוד אילמה שמה איסור לחוסמה הוא משום דחזיה, ומצטערה, רואה הבהמה את האוכל ויש לה צער מכך שאינה יכולה לאכול ממנו, ואם כן גם כאן, אחזיה ומצטערה. הרי היא רואה את החיטים, ואם ימנעו אותה מלאכול, יש לה צער, וממילא יהיה איסור לחוסמה. מוסיף התוספות ראש גם לפי מי שסובר לקמן בדף קט"ו עמוד א', שלא דורשים את טעם הפסוק כדי לחדש על פי זה דינים, זה דווקא באופן שפשטות הפסוק כוללת את כל האופנים. אבל כאן ברור שהתורה ציוותה על טובת הבהמה ולא לרעתה, ואם כן יש לברר לאיזה טובה התכוונה התורה. ולפי זה יש לברר, האם כשזה מזיק לה, מותר לחסום. פושט רב ששת את הספק, אמר להו רב ששת, השיב להם רב ששת לבני הישיבה, תן ניטוע, שנינו בברייתא לעיל את הפשיטות לספק הזה לגבי בהמה שהייתה דשה בפירות תרומה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, מביא קרשינים ותולה לה, מניח בסל התלוי בצווארה, למה שהקרשינים יפות לה מן הכל. מתוך לשונו של רבי שמעון שאמר שהקרשינים יפות לה, שמע מינה, יש להוכיח שהטעם שאסור לחסום, משום דמעלי לה הוא. זה מחמת שהמאכל יפה, בריא ומועיל לה. אם כן, באופן שחסימתה בריאה לה יותר, מותר לחוסמה. שמע מינה, אכן יש להוכיח כך מהברייתא. הביאה הגמרא ספק נוסף לגבי הדין של חסימת שור, ופושטת אותו מהברייתא שהובא ליל. היא באה אלו, הסתפקו בני הישיבה. מהו האם מותר שיאמר אדם לנוכרי חסום את פרתי ודוש בה בתבואה שלך? ומבאר הראש שמה שמותר לומר לגוי יכול נבילה, זה משום שאף את המעשה שעושה הנוכרי בעצמו, היה ישראל רשאי לעשות, דיינו להכיל בידיים את הגוי בנבילה. אבל כאן שאת המעשה שהגוי עושה היה אסור לישראל לעשות, שהרי אסור לו לישראל לדוש את תבואת הגוי כשהשור חסום, לכן אסור גם לומר לגוי לעשות זאת. ומבאר את הגמרא את צדדי הספק, מי אמרינן, האם אנחנו אומרים דחי אמרינן אמירה לנוכרי שבות? הכלל שאנחנו אומרים שאסור מדרבנן לומר לגוי לעשות מלאכה האסורה, אני מילי, זה רק בדברים האמורים לעניין שבת החמורה, ומשום די איסור סקילה יש על מלאכת שבת. מי שעובר עליה חייב סקילה, ורואים שהחמירה התורה באיסורי שבת, אבל לגבי חסימה שזהו רק איסור לאו, לא, לא יהיה באיסור אמירה לנוכרי. או דילמה לא שנה, או שמה נאמר שאין חילוק, ובכל האיסורים יש איסור אמירה לנוכרי. ויהיה הגמרא אפשרות לפשוט את הספק הזה, תשמע, בואו שמע ראיה לדבר שנינו בברייתא שהובאה לאל, נוכרי הדש בפרתו של ישראל. הישראל אינו עובר משום בל תחסום. מדייק את הגמרא, מעבר הוא דלא עבר, הישראל אינו עובר ממש באיסור לא תחסום, שרי לא חסם אלא הגוי חסם. האיסור העיקה, אבל משמע שיש איסור בדבר, דהיינו איסור דה רבנן של אמירה לנוכרי לחסום. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, בדינו די איסור ענמי לקה. באמת אין אפילו איסור דה רבנן. ואיידי דתן הסיפה אלא אגב ששנינו בסיפה די ישראל הדש בפרתו של נוכרי עובר בלא תחסום, תנה ריש השנה תנה גם בריש את הלשון אינו עובר, אבל אי אפשר לדייק בלשון הזו שעל כל פנים יש איסור. אם כן הספק נשאר בעינו ומנסה הגמרא אפשרות נוספת לפשוט את הספק. תשמע, שורה אחרונה בדף צדי עמוד א', לשלחו לי שלחו בני ארץ ישראל שאלה לאבו עד שמואל לאביו של שמואל. שמו של אביו של שמואל היה אבא בר אבא, ובמסכת ברכות דף חי עמוד ב' מובא המעשה שהפקידו אצלו מעות יתומים, ולאחר שנפטר שאלו שמואל לכאן התמינם, ואמר לו שהתמין אותם בבניין מושב הרי חיים, כשלמעלה מהם יש את ממונו, דהיינו שאם יבואו גנבים שיגנבו את שלו תחילה, ומתחתם היה מניח גם את ממונו, כדי שאם תוכלם הקרקע, תוכל תחילה את ממונו. ורשי במסכת חולין דף קוף י' א' עמוד ב' כותב עליו שחסיד גדול היה. אם כן, לאותו חסיד גדול, אבו עד שמואל, אביו של שמואל, שלחו בני ארץ ישראל את השאלה הבאה. הלן תורי, שברים אלו, דגנבין ארמאי, שגונבים הגויים את השברים בידיעת בעליהם הישראל, ומנגחין יתאון, ומסרסים אותם, ומחזירים אותם לבעליהם. ועשו זאת כדי להיטיב לבעליהם הישראל, שהרי שור מסורס טוב יותר לחרישה. יודע הגוי של ישראל אסור לסרס את בהמותיו, כאן נאמר בספר ויקרא, פרק חב ב' פסוק חב ד' ומעוך וכתות ונתוק וקרות, לא תקריבו להשם ובארצכם לא תעשו. דורש את הגמרא במסכת שבת דף קוף י' עמוד ב', שהאיסור הוא בכל מה שבארצכם וגם באדם וגם בחיית טמאה וככלב. ובספרי, בפרשת אמור דרשו שהאיסור הוא בין בארץ ובין נחוץ לארץ. אז היות והגויים יודעים שלישראל אסור לסרס את הבאמות שלו, הישראל העלים עיניו מכך כדי שיוכל הגוי לגונבם ולסרסם. מהו? מה דינם של השברים הללו? שלח להו, הישיב להם אביו של שמואל תשובה. הערמה התאבד בהו, כיוון שנעשתה הערמה בסירוס של השברים שידעו הבעלים שהגויים עושים כן והעלימו עיניהם. הערימו עליו והזדבנון. יש להערים על בעל השור ולקונסו שימכור את השברים הללו ולא יוכל להשתמש בהם בעצמו. הנה מוכח שיש איסור אמירה לנוכרי גם באיסור לב, כגון סירוס ולא רק באיסור שבת. זוכר רב פאפה את הראיה, אמר רב פאפה, בני מערבה, בני ארץ ישראל ששלחו את השאלה הזו לאביו של שמואל, סברי להם סוברים כרבי חיתקה. ואמר רב חיתקה, בני נוח, גויים, מצווים על איסור הסירוס. במסכת סנהדרין דף נ"ו עמוד א' הביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר ששבע מצוות בני נוח נצטוו, ואילו הם דינים, ברכת השם, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל ועבר מן החי. ושם הביאה הגמרא תנאים נוספים שמוסיפים עוד דינים שבן נוח מוזר עליהם, ורב חיתקה אומר שם שבן נוח מוזר גם על הסירוס. שנאמר בדברי השם לנוח ובניו לאחר המבול בספר בראשית פרק ט' פסוק ז', ואתם פרו ורבו, שרצו בארץ ורבו בה, והסירוס מונע פריה ורבייה. מציין שבמנחת חינוך במצווה רי צדי א' הוא תמה. הפסוק הזה נאמר לנוח ובניו בעצמם, מניין שהציווי הזה הוא גם על בעלי חיים. חוזרים אל דברי רב חיתקה, שכאמור אומר שאיסור סירוס קיים גם על הגוי. וכעברי עוברים הבעלים הישראל בכך שמניחים לגוי לסרס את בעמותיהם, משום איסור, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. והפסוק הזה נדרש גם על הנחת מכשול של עבירה. ובכך שהניח לגוי לסרס את בהמותיו, הכשילו בעבירה, ולכן כנסם עבו עד שמואל שלא השתמשו בשור אלא ימכרו. אבל באמת ייתכן שבאיסורים שאין הגוי עצמו מוזר עליהם, מותר לומר לגוי לעשות אותם. עכשיו דנה הגמרא בדינו של אבו עד שמואל, ששברים אלו שהסתרסו על ידי נוחים ימכרו. סבר רבה למאמר, בתחילה סבר רבה לומר, שמה שאמר אבו עד שמואל שהישראל חייב למכור את אותם שברים, היינו שימכרו דווקא לשחיטה. שהרי אם ימכרו לחרישה, נמצא שישראל נהנה מהסירוס, שהרי ערך השור עלה מחמת הסירוס, ואין בזה כנס כל כך. אמר לאבאי לרבה, דיין די להם בכך שכנסת עליהם מחירה, שהרי כל כוונתם הייתה שהם עצמם יוכלו לחרוש ולהשתמש בשור שהושבח, ולא הייתה כוונתם להעלות את ערך השור ולמוכרו לאחרים. ממילא די בכך שכנסת שלא יוכל להשתמש בו, אלא חייב למוכרו ולא יתקיימה מחשבתו, ועל ידי זה לא יבואו לעשות כן, ואין לכונסו גם שלא יוכל למוכרו לחרישה. מברר את הגמרא למי אפשר למכור את השברים הללו. זה פשיטה, אומרת הגמרא, דין פשוט הוא שבנו הגדול של בעל השברים, כי אחר דמי, דינו כאדם אחר, ויכול למכור לבן הגדול שלו את השברים, כדי לקיים את הכנס של אבו עד שמואל. מה קורה, שואלת הגמרא, מכירה לבנו הקטן, מהי? מה דינה? האם מקיים בכך את הכנס, או שנחשב הדבר שעדיין השברים ברשותו ולא נפטר מהכנס? מביאה הגמרא שמחלוקת המוראים בדבר. רב אחי אסר למכור את השברים לבנו הקטן, ורב אשי שר יתיר לעשות כן. מריימר ומרזוטרא ואמרי להן ותרי חסידי, ויש אומרים שמעשה זה לא היה עם מריימר ומזוטרא, אלא עם שני חסידים אחרים שסרסו הגויים את שבריהם, לא מידיעתם. מחלפי יעדדי, היו מחליפים את שבריהם זה עם זה, ובכך קיימו את הכנס של אבו עד שמואל, שכנס למכור את השברים. מביאה הגמרא עוד ספיקות בדין לא תחסום. באי רמי בר חמה, הסתפק רמי בר חמה עם הדש בבהמתו, לא חסם את פיה ממש, אלא הושיב לה קוץ בפיה, כדי שלא תוכל לאכול מן הדישה, ודש בה, מהו? האם עובר בכך על איסור חסימה או לא? תמאה הגמרא, הושיב לה אם בכוונה הניח קוץ בפיה? חסימה מעל יתאי, זו חסימה מעולה וגמורה שמונע ממנה לאכול, ובוודאי הדש בה עובר איסור. אלא כך הוא הספק, מבאר את הגמרא, ישב לה קוץ בפיה מאליו, ואינה יכולה לאכול, מהו? האם מותר לו לדוש בה בבהמה? כך, אף שמחמת כן לא תוכל לאכול, או שמוטל עליו להוציא את הקוץ מפיה כדי שתוכל לאכול מן הדישה. ממשיכה הגמרא להסתפק בנידון הזה. ואם תרצה לומר שבאופן שישב לקוץ בפיה יש איסור לדוש, משום שזה חסימה בגופה, מה הדין אם ירביץ להרים מבחוץ, הושיב אריה ליד מקום הדישה, ומחמת שהבהמה מפחדת ממנו היא אינה אוכלת? מהו? האם יש איסור לדוש בה בצורה הזו, או כיוון שאין זו חסימה בגופה, מותר הדבר? תמאה הגמרא, ירביץ לה אם בכוונה הושיב שם אריה, חסימה מעל יתאי, זו חסימה מעולה, ובוודאי הוא עובר על איסור. אלא אומרת הגמרא, כך הוא הספק, רבץ להרים מבחוץ מעצמו, מהו? האם מותר לו לדוש בה במצב שכזה, או שחייב מתחילה לסלק את האריה כדי שתוכל הבהמה לאכול? אם תרצה לומר שבקוץ ובאריה אסור משום שאינה מסוגלת לאכול כלל, וזו חסימה גמורה, אני שואל אותך מה הדין, אם מעמיד את בנה של הבהמה מבחוץ, ומחמת כן, אינה אוכלת, כי היא מתגעגעת. מהו? האם חייב תחילה לסלק את בנה, או שאין זו חסימה גמורה, כיוון שאם תהיה רעבה מאוד, תאכל ומותר. וכן יש להסתפק כאשר הייתה בהמה צמאה למים ומחמת כן אינה אוכלת. מהו? האם חייב תחילה להשקותה מים כדי שתוכל לאכול, או שמה? כיוון שאם תהיה רעבה אפילו מעט, תאכל, ואין זו חסימה, ולכן הדבר יהיה מותר. והתוספות הראש מבאר שהספק הוא בדרך של אם תמצא לומר. כלומר, אם כאשר בנה בחוץ אסור לדוש, אפשר שזהו רק מחמת שרק אם תהיה רעבה מאוד תאכל, ויש להסתפק באופן שהיא צמאה, שאם תרעב אפילו מעט, היא כן תאכל. מסתפקת הגמרא באופן נוסף, אם לא מנעה כלל מלאכול אלא פרס לה כתב ליה, יריעת אור על גבי דישה, תבואה שהיא דשה ואינה רואה את התבואה. מהו? האם יש איסור בחסימתה, או שאין זה נקרא דישו, שאסרה התורה לחסום בו, שהרי איננה יודעת כלל שהיא דשה ומותר. כלומר, הצד בגמרא להתיר אינו משום שהבהמה לא רואה ולא מצטערת, שהרי לילה הגמרא אמרה והכריע שאיסור חסימה איננו משום צער הבהמה, אלא הצד להתיר כאן, הוא משום שאין זה נקרא דישו של השור, שהרי איננו רואהו. והתורה אמרה, לא תחסום שור בדישו. נסה הגמרא לפשוט את הספק האחרון ואומרת, פשוט מאה חדה, ניתן לפשוט את הספק האחרון מהברייתא דלהלן. לתניא כתוב בברייתא, רשאי בעל פרה שהזכירה לאחר לדוש בה, להרעיב את פרתו לפני שהוא נותנה לסוחר כדי שתאכל מן הדישה הרבה. וכן רשאי בעל הבית, בעל הדישה ששכר פרה מאחר לדוש בה, להתיר פקיע עמיר לפתוח אגודה של קשין שנידושו ואין בהם גרעינים, ולפרוס אותם לפני הבהמה, ולחסות בהם את התבואה כדי שלא תאכל מן הדישה הרבה, אלא תאכל מהקש. ולכאורה, זהו כעין פריסת אור על גבי הדישה, מוכח הדבר, שמותר לעשות זאת, לחסות את התבואה. דוחה הגמרא ואומרת שייני אטעם דקאחלה, שונה הדבר שם, שהרי אף כשמניח לפניה את הקש, מכל מקום היא אוכלת, אמנם לא את התבואה, אוכלת קש. ואין להוכיח מכאן שמותר לפרוס אור על גבי התבואה, ואין הבהמה אוכלת כלום. היא באה את אימה. דוחה הגמרא באופן נוסף, אם תרצה אומר לך דחייה אחרת, מה שאומרת הברייתא שרשאי בעל הבית להתיר פקיע עמיר לפני הבהמה, אין הכוונה שיעשה כן בשעת הדישה, אלא שנותן לה לאכול מהקש מעיקרה, מתחילה לפני שהתחיל הדוש, כדי שאחר כך בעת הדישה לא תאכל הרבה מן הדישה. אבל להוכיח מכאן שמותר לחסות את הדישה עצמה, אין הוכחה. גם לא אם לא מכסה במכסה ממש, אלא רק בקש. מביאה הגמרא ספק נוסף בדין לא תחסום, בא עם הנה, שאל אותו רבי יונתן מרבי סימאי. הספק הזה, אם חסמה אדם מבחוץ קודם שתיכנס לדוש, מהו? האם חייב להסיר את החסימה כשנכנסת לדוש או לא? וצדדי הספק הם, האם יש לדקדק שלשון לא תחסום שור בדישו, אמר רחמנה, אמרה התורה, דהיינו שבית הדישה אסור לחוסמו, ובאופן זה, חסימתו לב בדישו הוא, אינה בשעת הדישה ומותר, או דילמה, או שמה יש לפרש את הפסוק, כאילו לא תדוש בחסימה, אמר רחמנה, שאסרה התורה לדוש, בשעה שאסור חסום. ואם כן, גם אם חסמו מבחוץ, אסור לדוש בו עד שיפתח את חסימתו. אמר להישיב רב סימאי לרבי יונתן, שהיה כהן, מבית אביך מהפסוק שנאמר אצל אבותיך הכהנים, אתה למד את הדין הזה. נאמר בספר ויקרא פרק יות פסוק ת', יין ושיחר על תשת, אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו חוקת עולם לדורותיכם. לכאורה אפשר לפרש את הפסוק כפשוטו, שרק בבואכם, אחרי שתיכנסו לאוהל מועד, הוא דאסור הכהן בשתיית יין. משתה ומעיל שרי, אבל לשתות ולאחר מכן להיכנס יהיה מותר, ולא ייתכן לפרש כן שהרי, ולהבדיל בין הקודש ובין החול, אמר רחמנה בפסוק שאחריו. דהיינו שטעם האיסור הוא, שאם הכהן יהיה שטוי, לא יוכל להבחין בין עבודה קדושה למחוללת. בוודאי כוונת התורה לאסור גם כניסה למקדש לאחר ששתה יין. אלא נלמד משם, מה אתם כמו ששם לגבי כניסה למקדש פירוש הפסוק הוא, שבשעת ביאה למקדש לא תהיה שיחות, ואף אם שתה קודם שנכנס אסור לו להיכנס, החנמי גם כאן לעניין חסימה, כוונת התורה להזהיר שבשעת דישה לא תהיה חסימה, ולא רק שלא יחסום בעת הדישה. והגמרא מסייעת לדין הזה מברייתא, שעיקר האיסור הוא הדישה בבהמה חסומה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, המופיע בתוספתא של מסכת כליים, החוסם את הפרה ולא דש בה בעצמו, אלא חברו דש בה כשהיא חסומה, וכן המזווג בחיליים, הקושר שור וחמור יחדיו, ולא חרש בהם, אלא חברו חרש בהם. האדם שחסם או זיווג, פטור ממלכות, ואינו לוקה אלא הדש ומנהיג בלבד. כיוון שהתורה הזהירה רק על מעשה הדישה ביותה חסומה, או על עשיית מלאכה בשור וחמור הקשורים יחדיו, ולא על מעשה החסימה והקשירה. לגבי חסימה דרשה הגמרא לעיל שהאיסור הוא שבשעת דישה לא יהיה חסום, כי אין האיסור לכהנים להיות שטויי עין בעת כניסתם למקדש. לגבי חרישה בכליים, מפורש בפסוק בספר דברים, פרק רב ב', פסוק יוד, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, דהיינו שהאיסור הוא על החרישה, ולא על עצם קשירתם. דנה הגמרא בעניין חסימה וכליים על ידי דיבור. איתמר נאמרה מחלוקת הזו בבית המדרש, אדם הדש בה בהמה וחסמה בקול, מנעה מלאכול בכך שהיה גוער בה בקולו כל פעם שרצתה לאכול ומחמת כן אינה אוכלת, וכן היא מנהיגה בקול שהיו קשורים שור וחמור יחדיו, וגער בהם כדי שילכו והלכו מחמתו. רבי יוחנן אמר חייב מלכות וריש לקיש אמר פטור. ומבאר את הגמרא את סברותיהם. רבי יוחנן אמר חייב משום שעקימת פיו בשעת דיבורו והשמעת הקול אבי המעשה. נחשב הדבר כמעשה וחייב שעל מנת שהבהמה תשמע בקולו עליו להוציא דיבור ממש ולא די בצעקות שאין בהם הנעת שפתיים. ולמרות שרבי יוחנן מודה שהעבירות שיש בהם רק דיבור כגון שבועה או מגדף הרי זה נקרא לאף שאין בו מעשה. ורק כאן, שעל ידי דיבורו נעשה מעשה, שהבהמה נמנעת מלאכול. אז בזה מחשיב רבי יוחנן את הקימת פיו למעשה. כך תוספות בדיבור המתחיל רבי יוחנן. אומרת הגמרא ואילו ריש לקיש אמר פטור משום שקל להשמעת קול בלבד לא אבי מעשה אינה נחשבת למעשה והתורה חייבה מלכות רק עליו שיש בו מעשה. שנאמר, ספר דברים פרק כוח פסוק נ"ח, אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת וגומר, ויפלא השם את מכותיך. דרשו חכמים במסכת מכות דף י"ג עמוד ב', שהלשון לעשות, היינו לאו שיש בו מעשה. וכתוב ויפלא ופירושו חיוב מלכות כמו שמצינו בפסוק, ויפילו השופט ויקעו לפניו. ובגמרא במסכת מכות מבואר לימוד נוסף לדין הזה, מכך שהסמיכה התורה את הפסוק והפילו השופט, והיכהו ללב של חסימה, וחסימה נעשית על ידי מעשה. מקשה רבי יוחנן על ריש לקיש ממשנה, איתיו יקשה לו רבי יוחנן לריש לקיש. שנינו במשנה במסכת תמורה, בדף ב' עמוד א' לגבי המחליף בהמה שהוקדשה לקורבן, בבהמת חולין. התורה בספר ויקרא פרק זך פסוק יוד אומרת, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, ואם אמר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא תמורתו, יהיה קודש. כלומר, שאסור לקחת בהמת חולין ולומר שהיא תהיה לקורבן במקום בהמה אחרת שכבר גידישוה לשם קורבן. אבל מי שעובר על הדין ובכל זאת אומר כך, חלים דבריו לעניין שנתפסת הקדושה בבהמה השנייה. וגם הבהמה הראשונה נשארת קדושה. אומרת המשנה במסכת תמורה שאחד האנשים ואחד נשים ממירים. דהיינו שגבר או אישה עברו על האיסור והמירו בהמת חולין בבהמת הקדש, שתי הבהמות הופכות לקדושות. ואמרה המשנה, לא שאדם רשאי להמיר, אלא אסור לאדם לומר שבהמת חולין זאת תהיה קדושה בתמורה לבהמה שהוקדשה לקורבן. אלא שאם עבר על הדין והמיר, מומר, חלה המרתו וחלה קדושת הקורבן על בהמת החולין וסופג את הארבעים. לוקה על הלב הזה. אז לרבי יוחנן מובנת המשנה שהרי דיבורו נחשב כמעשה ולכן לוקה עליו. אבל לדברי ריש לקיש קשה, מדוע לוקה על הלב הזה והרי הוא נעשה בדיבור בלבד? וריש לקיש סובר שאין לוקים עליו שאין בו מעשה. אמר לי, אישיב ריש לקיש לרבי יוחנן המני, כדעת מי שנויה המשנה הזו במסכת תמורה, כרבי יהודה ידה אמר גם לב שאין בו מעשה לוקין עליו, אם כן אין להוכיח מכאן שדיבור נחשב למעשה. וטעמו של רבי יוחנן מבואר במסכת מכות דף דלת עמוד ב', הוא לומד במה הצד שממוציא שם רע, ומעידים זוממים שבשניהם חייב מלכות עליו שאין בו מעשה. מקשה הגמרא וממצית מוקמת לה וכי אפשר להעמיד את המשנה הזו כרבי יהודה? והקטן היא רישה, הראשונינו ברישה של המשנה, הכל ממירין אחד האנשים ואחד הנשים. ואבינן במסכת תמורה שאלנו על הלשון הזו, הכל להטוי אימה, מה באה המשנה לרבות בלשון הכל? השיבה הגמרא שהלשון הזו באה להטוי יורש, לרבות שגם היורש קורבן מאביו יכול להמירו, ודלא כרבי יהודה. רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו בדין יורש שהמיר קורבן אביו, האם התמורה חלה וכן נחלקו האם יורש יכול לקיים מצוות סמיכה בקורבן אביו. ובמסכת תמורה בדף הראשון מבוארת מחלוקתם, שרבי יהודה דרש שיורש אינו סומך והקיש תמורה לסמיכה, ואילו רבי מאיר דרש שיורש יכול להמיר והקיש סמיכה לתמורה. וזה דלא כרבי יהודה. דהי, אם המשנה הייתה סוברת כרבי יהודה, אמר שיורש אינו ממיר. ואם המיר, אין אמרתו חלה כלל, וכן יורש אינו סומך את ידיו על קורבן אביו, ואם כן על כוחך שהמשנה אינה כרבי יהודה. ותרץ את הגמרא, אכן לא רבי יהודה עצמו הוא ששנה את המשנה במסכת תמורה, אלא תנא אחר הוא, והי תנא, תנא הזה סבר לקוותי בחדה, סובר כרבי יהודה בדבר אחד שלאף שאין בו מעשה לוקין עליו, ופליק עלי בחדה, וחולק עליו בדבר אחר שסובר שיורש יכול להמיר. דנה עכשיו הגמרא לגבי חיוב תשלומים באדם שדש בפרת חברו וחסם אותה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא החוסם את הפרה של חברו, ששאלה או שחרה ממנו ודש בה כשהיא חסומה, לוקה בגלל הלב של לא תחסום שור בדישו, וגם משלם לבעל הפרה מחמת שהפסיד לו את מה שהייתה בהמתו ראויה לאכול. ושיעור זה הוא 4 קבין לפרה שנחסמה, ו3 קבין לחמור, שזו הכמות הרגילה של פרה וחמור לאכול בשעת הדישה. כותב הנימוקי יוסף בשם הרשב"א שהשיעור הזה הוא ליום שלם ובדישה מרובה. ולמרות שהתבהר לעיל בדף צדי עמוד א' ששיעור אכילת פרה ליום זה בול, דהיינו מלוא אגרוף בלבד, זה הכוונה בפרה שאינה דשה, אבל כשהיא דשה ואינה חסומה, רגילה לאכול יותר, וכיוון ששכרה על מנת לדוש בה, התחייב הסוחר לזון אותה בשיעור הזה. כך אומר הריטב"א. ולמרות שהיה יכול להניח לפני הפקיע אמיר שתאכלנו ולא תאכל הרבה מן הדישה, כמבואר לעיל בדף צדי עמוד ב', עכשיו שעבר וחסמה, כנסו שישלם את השיעור הזה מן התבועה עצמה. כך אומרים התוספות רבינו פרץ. מקשה הגמרא כיצד ייתכן שהתחייב אדם מלכות וממון על אותו מעשה? והרי ההלכה היא שאדם העושה מעשה אחד המחייב מלכות ומיטה, אינו לוקה ומת על אותו מעשה, וכן אם עשה מעשה המחייבו מלכות וממון, אינו לוקה ומשלם. כי אין אדם נענש בשתי עונשים על אותו מעשה, אלא מתחייב רק בעונש החמור יותר, ואם כן כיצד מתחייב החוסם גם במלכות וגם בתשלום ממון? ודורשים זאת מהפסוק כדי רשעתו, בספר דברים פרק חפי פסוק ב', דורשת הגמרא במסכת מכות דף דלת עמוד ב', משום רשעה אחת אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום שתי רשעיות. ונציין שלגבי מיטה וממון פשוט שעונש המיטה הוא חמור יותר מממון ומת ואינו משלם. יש מחלוקת המוראים במסכת כתובות דף למד בית עמוד א' לגבי המחויב מלכות וממון, איזה מהעונשים חמור יותר? לדעת אולה, עונש הממון חמור יותר ולכן משלם ואינו לוקה. לדעת רבי יוחנן, עונש המלכות חמור יותר ולכן ברוב הלווים לוקה ואינו משלם, חוץ מעידים זוממים וחובל בחברו שבהם משלם ואינו לוקה. אם כן, שואלת הגמרא, כיצד ייתכן שיתחייב האדם מלכות וממון על אותו מעשה? מתרץ את הגמרא, אמר אביי המני, כדעת מי נשלטה הברייתא הזו, כרבי מאירי דאמר שאדם לוקה ומשלם על מעשה אחד, ולכן החוסם פרת חברו לוקה ומשלם. בשיטת רבי מאיר מבוארת במסכת מכות שם בדף ד' עמוד ב', שהוא לומד שעדים זוממים לוקים ומשלמים, מי מוציא שם רע שנאמר בו ויסרו אותו ואנשו אותו מהכסף. ואיך הוא מסתדר עם הפסוק כדי רשעתו שממנו מייתו חכמים שאין אדם מתחייב משום שתי רשעיות? הוא דורש זאת לאופן שנתחייב מיטה ומלכות, אבל אם הוא נתחייב מלכות וממון הוא משלם את שניהם. רב אמר, תירוץ באופן נוסף, מדובר באדם שבא לצאת ידי שמיים. כלומר, אף שמעיקר הדין אי אפשר לחייב את האדם שני עונשים אלא חייב בעונש הקטן, אין זה פותרו לגמרי מחיובו אם בא לצאת ידי שמיים. והראיה לכך שהרי אתנן, מתנה ניתנת לאישה תמורת זנות, אסרה תורה להביא כקורבן. דהיינו, אם נתן לתלה באתננה, אסור להביא זאת כקורבן. ואפילו בא עלימו והתחייב במעשה הזה מיטה, מכל מקום אם נתן לאתנן, אסור להביאו כקורבן. שנאמר בספר דברים פרק חפגים על פסוק י' לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך לכל נדר, כי תואבת השם אלוקיך גם שניהם. ואף שאם הייתה תובעת אותו בדין שישלם לה את אתננה, לא היו בדין מחייבים אותו, שהרי כשבא עליה התחייב מיטה ואין אדם מת ומשלם, מכל מקום אם נתן לה את האתנן שהבטיח לה, יש לזה שם של אתנן ואסור להקריבו, כיוון שאין חיוב המיטה פותרו לגמרי מחיוב הממון, שמחמת כן נחשיב את האתנן כמתנה בלבד, אלא חיוב הממון קיים ונתינת האתנן נחשבת כפריית חיובו לשלם לה מה שהבטיח לה. ממילא גם בחוסם פרת חברו, מה שאמרה הברייתא שלוקה ומשלם, אין הכוונה שבית דין מחייבים אותו, אלא לוקה על ידי בית דין ומשלם מעצמו כדי לצאת ידי שמיים. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל בבא לצאת ידי שמיים, הרי במסכת חולין בדף קופלה מדמות ב' מבואר שישלם אין הכוונה תשלום מצד מידת החסידות לצאת ידי שמיים. תרצים התוספות שרק לשון ישלם משמעותה שהוא חייב לשלם מעיקר הדין. אבל כאן נאמר משלם, ולכן אפשר לפרש שזה רק כדי לצאת ידי שמיים. ועוד מתרצים התוספות שעל מידת חסידות ממש לא שייכת הלשון הזו, כיוון שאינו חייב אפילו לצאת ידי שמיים. אבל במקום שיש חיוב לצאת ידי שמיים, שייכת הלשון הזו שהרי הוא חייב לשלם, אלא שאין בית דין מוציא ממנו את הממון. רב פאפה אמר יישוב נוסף מדוע כאן לוקה ומשלם, באופן זה שלחוסם פרת חברו אפשר לחייבו ממון ומלכות, כיוון שמשעת המשיכה של הפרה על ידי הסוחר או השואל לרשותו, היא חייב לה במזונותיה. התחייב לתת לה את מזונותיה, וחיוב זה נשאר עליו, אם חסם אותה ולא הניח לה לאכול מהדישה. ואילו מלכה, חיוב מלכות לא לה, כי אינו מתחייב במלכות הללו עד שעת חסימה. באופן כזה שאין שני החיובים באים בשעה אחת, לא מייתה התורה שלא התחייב שני חיובים. אם כן, לסיכום, מבואר בברייתא שחוסם פרת חברו לוקה ומשלם. שאלה הגמרא מהדין של כדי רשעתו שאין לחייב אדם במלכות וגם תשלומים. תרצה הגמרא שלושה תירוצים. א', שהברייתא סוברת כרבי מאיר שלוקה ומשלם. ב', שאכן פטור מן הדין אבל נשאר חיוב לצאת ידי שמיים. ג', כיוון שהחיובים לא באו כאחד, אין את הדין של כדי רשעתו. מוריי ורבותיי, אחי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את לימוד דפינו היומי. הלו הדף ה-90, דף צדי ממסכת בבא מציעא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כאשר חוסם פרה בתבואת תרומה ומעשר, מה תקנו חכמים משום מרית העין? שאלה שנייה, מדוע גזרו חכמים על גידולי תרומה? שאלה שלישית, מדוע גזר יוחנן כהן גדול שלא יאמרו וידוי מעשרות? שאלה רביעית, מה הם הצדדים בספק אם מותר לחסום פרה שהחיטים קשים למאה? שאלה חמישית, מדוע כשהגמרא מסתפקת במעמיד בנה מבחוץ היא אינה מעמידה כשנעמד מאליו? התשובה נמצאת בתוספות. השאלה האחרונה, מניין הוכיח רבי סימאי שהאיסור הוא לדוש בפרה חסומה ולא עצם מעשה החסימה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף צדי ממסכת בבא מציעא, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון כ"ה בכסלו תשע"ז, א' דחנוכה תשע"ז, כאמור, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף צדי ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני נר שני חנוכה חבב וכסלף תשע"ז, ונלמד את דף צדי א' ממסכת בבא מציעא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג אורים שמח, חג מלא בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילד המיטב, מנותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חנוכה שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.